מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
כולם מכירים את סופרמן. סופרמן הוא כנראה גיבור העל הגיבורי ביותר, עם הבגד הכחול שלו, הגלימה האדומה והאות S על החזה. כשרואים את סופרמן אף בשמיים, אנחנו יכולים להיות רגועים. המון סרטים, סדרות וחוברות קומיקס נכתבו על סופרמן. אבל אולי השחקן שהכי מזוהה עם הדמות הזאת הוא כריסטופר ריב. כריסטופר שיחק את סופרמן בארבעה סרטים מפורסמים בשנות ה-70 וה-80 והפך מיד בעצמו לגיבור תרבות. הפרצוף של כריסטופר ריב הפך לשם נרדף לצדק, אומץ, גבורה וחוזק גופני ונפשי. אבל בשנת 1995 הכל השתנה. כריסטופר, שאהב לרכב על סוסים, היה באמצע רכיבה כאשר הסוס שלו נעצר באופן פתאומי. כריסטופר אף מגב הסוס ונחת על הקרקע. הוא נפצע בעורף, בחלק שבו עובר חוט השדרה, שהוא הסגן של המוח. כתוצאה מהפגיעה, כריסטופר לא הצליח להזיז את רוב האיברים בגוף שלו, ונשאר משותק ומרותק לכיסא גלגלים. חוט השדרה הוא האיבר מאוד חשוב בתפקוד הגופני שלנו. הוא החלק שמחבר בין המוח לשאר חלקי הגוף, ומעביר את הפקודות ממנו לשאר האיברים. כשהוא נפגע, כמו שקרה לכריסטופר, הפקודות מהמוח לא יכולות להגיע לאיברים. זה קצת כמו חוט חשמל שנקרא. אבל יש עוד דבר שמאפיין את חוט השדרה. הוא לא יכול להתחדש. כשאתם נפצעים, למשל כשהאור שלכם נחתך, אחרי כמה ימים הפצע יתאחה ויסגר. לתאי אור יש יכולת מדהימה לחדש את עצמם, ודיברנו עליה בפרק 23 בעונה השנייה. יש איברים אחרים שגם להם יש יכולת התחדשות, כמו הכבד או השרירים, אבל לתאי עצב אין יכולת להתחדש. זה אומר שאת הפגיעה של כריסטופר ריב לא ניתן היה לתקן. כריסטופר חי במשך 9 שנים נוספות, ובמשך שארית חייו נלחם כדי לקדם את המחקר בתחום היחיד שאולי יכול היה לסייע לו, אחד התחומים המרתקים ביותר במחקר הרפואי היום, תאי גזע. עד עכשיו דיברנו בפודקאסט על המון סוגים של תאים, תאי אור, תאי שריר, תאי ריאה, תאי דם מכל מיני סוגים ועוד. מה שמאפיין את התאים האלה הוא שיש להם תפקיד מאוד מסוים. למשל, תאי דם אדומים נושאים חמצן ממקום למקום. תאי דם לבנים מגינים על הגוף. תאי שריר מאפשרים לנו לזוז. תאי ריאה מאפשרים לנו לנשום. ותאי עצב מאפשרים לנו לחשוב. אבל תאי דם לא מסוגלים לאפשר לנו לחשוב. ממש כמו שתאי עצב לא יודעים לשאת חמצן בדם. לכל תא יש תפקיד שהוא מתמחה בו, ורק אותו הוא יודע לבצע. אבל חוץ מהתאים המתמחים שלנו, יש לנו בגוף גם עוד סוג מיוחד מאוד של תאים. דניאלי, בוא נכין משהו לאכול.
מה אנחנו מכינים?
זאת הפתעה. בוא נראה אם תצליח לנחש. ניקח קערה ונשים בה קמח, מים, סוכר ושמרים. אתה כבר יודע מה אנחנו מכינים?
עוגה.
לא.
לחם.
לא.
בגט.
לא.
חלה.
לא.
סלט תאילנדי.
לא ולא ולא. אני בכלל חשבתי על פיתה עיראקית. אבל אתה צודק שאת כל הדברים שאמרת אפשר להכין עם קמח, מים, סוכר ושמרים, אולי חוץ מהסלט התאילנדי. בכולם יש את 4 המרכיבים האלה, אבל מה מבדיל ביניהם?
המתכון.
נכון, חמוד. בכל מאכל אנחנו משתמשים בחמויות שונות, עובדים בזמנים שונים, וההוראות הן שונות. אותו דבר בדיוק עם התאים שלנו. אם אתה זוכר, בפרק שעסק בהיריון בעונה השנייה, אמרנו שכל אחד מאיתנו מתחיל את החיים שלו כתא אחד ובודד. בתא הזה קיים ה-DNA, החומר התורשתי, שהוא ההוראות או המתכון לייצר את כל שאר התאים בגוף. אבל זה ספר מאוד ארוך של הוראות ויש בו הרבה פרקים. בהמשך ההתפתחות של העובר, לפני שהוא הופך לתינוק ויוצא החוצה, חלק מהתאים קוראים פרקים מסוימים ב-DNA וחלק קוראים פרקים אחרים. ככה, בשימוש באותם חומרים, מתקבלים תאים שונים, הכל לפי המתכון. תאים שעדיין לא סיימו את ההתמחות שלהם, ולכן עדיין יכולים להפוך לכל מיני סוגים של תאים, נקראים תאי גזע. תאי גזע מוגדרים לפי הפוטנציאל שלהם להפוך לתאים אחרים, כלומר, מה מידת היכולת שלהם לעשות את זה. פוטנציאל גבוה אומר שהם יכולים להפוך להמון תאים אחרים. פוטנציאל נמוך אומר שהם יכולים להפוך רק לסוג אחד או שניים של תאים. הפוטנציאל הכי גבוה הוא בתא הראשון שממנו אנחנו נוצרים. הרי הצאצאים של התא הזה באמת הופכים לכל תא אפשרי אחר בגוף. גם התאים הראשונים שמתחלקים אחרי שהעובר נוצר שומרים על הפוטנציאל הזה. קוראים להם תאי גזע עובריים. כשהעובר מתפתח והתאים מתחילים בתהליכי ההתמחות שלהם, יש פחות ופחות תאי גזע בגוף והפוטנציאל שלהם יורד. אבל גם כשאנחנו נולדים, ואפילו כשאנחנו מבוגרים, עדיין יש תאי גזע בגוף. למשל, בחלק מהעצמות שלכם יש תאי גזע של מערכת הדם. הם מסוגלים להפוך לתאי דם אדומים ותאי דם לבנים מכל הסוגים, פוטנציאל די גבוה. אבל הם לא מסוגלים להפוך לתאי כליה או מוח, אז אין להם פוטנציאל בלתי מוגבל. יש לנו תאי גזע במעיים שמסוגלים להפוך לכל מיני סוגים של תאים שנמצאים במעיים. ותאי גזע באור שמוגבלים ביכולת שלהם והופכים רק לתאי אור מסוגים שונים. תאי הגזע מהווים חלק חשוב ביכולת של הגוף לרפא את עצמו, כי הם למעשה מתפקדים כמו מחסן של תאים חדשים. גם האור וגם תאי המעי כל הזמן נשחקים ומוחלפים, ומי שיוצר את התאים החדשים הם תאי גזע. אנחנו יודעים היום שבמקומות מסוימים במערכת העצבים ישנם תאי גזע, אבל בניגוד לתאים באור או במעי, להם אין את היכולת לתקן פציעות במערכת העצבים, ולכן כריסטופר ריב לא יכול היה להחלים כמו מפצע רגיל. אבל אנחנו גם מתחילים ללמוד היום איך לייצר תאי גזע ולשלוט בהם, והידע הזה לא רק פותח פתח לטיפול במחלות, אלא אפילו מעמיד בסימן שאלה את משמעות הברכה הכי מפורסמת של יום ההולדת, עד 120 שנה.
היי, מה זה?
מי אתה?
קוראים לי קורנליוס הזקן. אני הגעתי לפה עם מכונת הזמן שלי מהעתיד. שכחתי איפה שמתי את המפתחות של האוטו, אז רציתי לחזור לבדוק, אבל אני חושב שהתבלבלתי במספרים קצת.
אתה נראה ממש זקן. בן כמה אתה?
אני בן 3,000, אבל מרגיש ממש צעיר, כאילו אני רק בן 2,000.
אתה בן 3,000? אתה רוצה להגיד לי שבעתיד אנשים יחיו עד גיל 3,000?
אני מתכוון לחיות גם יותר מזה. מה אתם עושים פה?
אנחנו מקליטים פרק על תאי גזע.
נו, זאת הסיבה שהצלחתי לחיות עד גיל 3,000. אתה מבין, במאה ה-21, איפה שאתם חיים, רק התחילו להבין איך להשתמש בתאי גזע. אבל מכיוון שאני גם מדען במקצוע שלי, ואתם כבר עושים פרק על זה, אז בואו אני אסביר. אז אמרתם שתאי גזע הם תאים שמסוגלים להפוך לכל מיני סוגים של תאים אחרים, וזה נכון. אמרתם גם שיש שני סוגים עיקריים של תאי גזע. אלה שנמצאים בעובר, שיש להם המון פוטנציאל, ואלה שנמצאים בגוף הבוגר, שיש להם פחות פוטנציאל. תוך כדי המאה ה-21, למדנו שכשנותנים לתאי גזע כל מיני חומרים על פי מתכון מסודר, ויודעים בדיוק מה להוסיף ומתי, אפשר לכוון את ההתמיינות של תאי הגזע ובעצם להפוך אותם כמעט לכל סוג תא שנרצה. תאי גזע עובריים זה הכי טוב, כי באמת הפוטנציאל שלהם אדיר. אני אתן לכם דוגמה ממחלה שקוראים לה סוכרת. במחלת הסוכרת, תאי מערכת החיסון מתבלבלים ובטעות תוקפים את תאי הלבלב שמייצרים את מפתח האינסולין. מפתח האינסולין חשוב לשלוט ברמת הסוכר בדם שלנו. כשתאי הלבלב נהרסים ומפתח האינסולין לא מיוצר, יש יותר מדי סוכר בדם וזה מסוכן. מדענים הצליחו לקחת תאי גזע עובריים ולתת להם את המתכון המתאים כדי להפוך אותם לתאי לבלב חדשים שיכולים לייצר את מפתח האינסולין. את התאים האלה אפשר להכניס למין נרתיק קטן ולהכניס אותם אל תוך הגוף, והופה, יש לכם לבלב חדש. מדענים אחרים הצליחו להפוך תאי גזע לתאים של לב ולרפא קופים שהיה להם התקף לב. זה די מדהים, כי בעיקרון בזמן שאתם חיים בו לא היה אפשר בכלל לרפא התקף לב, ולאט לאט ראו שזה מתאפשר. אבל עם תאי גזע ראינו שאפשר לעשות אפילו דברים יותר מגניבים. לפעמים יש אנשים שהם עיוורים, כלומר לא מסוגלים לראות, או חרשים, כלומר לא מסוגלים לשמוע. יש הרבה סיבות למה זה קורה, אבל כמעט תמיד מעורבים בסיפור הזה תאים באוזן או בעין שלא מצליחים לתפקד. מדענים בתקופתכם הצליחו להשתיל תאי גזע שהפכו אותם לתאים בעין, והצליחו להחזיר קצת את הראייה לאנשים שהתעברו. אני אתן לכם ספוילר, בהמשך המאה ה-21 הצליחו להחזיר לגמרי את הראייה והשמיעה לאנשים באמצעות תאי גזע כאלה. ויש עוד דברים מגניבים שאפשר לעשות. למשל, פעם חטפתם קביעה ממשהו רותח כמו מגהץ או כוס תה חם? קביעה זה משהו שיכול להיות מאוד כואב ולהשאיר צלקות עמוקות. לפעמים האור נפגע כל כך קשה שאין ברירה אלא להשתיל אור ממקום אחר בגוף, וזה תהליך כואב ולא נעים. מדענים בארצות הברית המציאו מזרק מיוחד שמרסס על האזור של הקביעה את תאי הגזע של האור של המטופל. לפני שמרססים, מאתרים את תאי הגזע הבוגרים באור, מרבים אותם במעבדה, כלומר הופכים אותם להמון המון המון תאים, ואז מרססים אותם על האור ונותנים להם לעשות את העבודה הטבעית שלהם, שזה להיות תאי אור. זה כאילו לקחנו תהליך טבעי של הגוף שהוא לא היה מסוגל לעשות כי הנזק היה גדול, ועזרנו לו קצת, וזה מדהים. זה יכול לסגור את הקביעה בלי צלקות ובלי הצורך להשתלת אור כואבת.
ממש מגניב. אז בעצם תאי הגזע משמשים עבורנו כמו מחסן, כמו שהם משמשים בגוף. אנחנו לוקחים תאי גזע מעוברים, נותנים להם את המתכון המתאים, ויכולים להפוך אותם לאיזה תאים שנרצה, ואז להשתיל אותם בגוף, איפה שהתאים האלה חסרים. איזה יופי!
רגע, רגע, בחורצ'יק, לא כל כך מהר. נראה לך שכל פעם שצריך תאים, מחפשים עובר? אתה מכיר עובר? יכול להשיג לי עובר? יש לך טלפון של עובר? זה לא ממש עובד ככה. זה נכון שתאי הגזע העובריים הם אלה שהכי כדאי לעבוד איתם, כי יש להם את הכי הרבה פוטנציאל, אבל זה פשוט בלתי אפשרי להשיג אותם מעוברים. אנחנו מעדיפים לתת לעוברים, אתה יודע, להיוולד ולהפוך לתינוק חמוד, בלי להתחיל להתעסק איתם כשהם ברחם. אני אגיד לך עוד משהו. גם אם היו לנו תאי גזע עוברים, אי אפשר סתם להשתיל אותם בכל בן אדם שנרצה. יכול להיות שמערכת החיסון שלו לא תסכים לקבל אותם, כי היא תחשוב שהם תאים זרים, ובצדק.
אז איך בכל זאת אפשר להשיג תאי גזע עובריים?
אז זה משהו שהוא ממש משהו. אתם מבינים? זה פיתוח חדשני. כלומר, חדשני לתקופתכם, כן? לא לתקופתי. שני מדענים בשם גורדון וימנקה הצליחו לקחת תאים בוגרים ומומחים ולתת להם את החומרים הדרושים כדי להפוך אותם בחזרה לתאי גזע עובריים. זה כאילו הם לקחו עוגת שמרים טעימה והצליחו לפרק אותה בחזרה לקמח, מים, שמרים וסוכר שהייתה מורכבת מהם. ועכשיו אפשר לעשות מהם כל מה שנרצה. זה מדהים. זה בעצם אומר שלקחנו תאים שכבר יודעים בדיוק איזה פרקים בספר ה-DNA הם צריכים לקרוא, אבל פתחנו להם מחדש את הגישה לכל הפרקים. בתגלית הזאת, גורדון וימנקה פתרו שתי בעיות. קודם כל, עכשיו יש לנו גישה לתאי גזע עובריים עם כל הפוטנציאל שיש להם, אבל בנוסף, התאים נלקחים מהמטופל עצמו, כך שאין שום בעיה עם מערכת החיסון. אמרתי לכם, זה משהו. ברגע שגילו את הדרך לייצר תאי גזע עובריים לכל מטופל באופן אישי, נפתחה צ'קרה. ובשנת 2019, שזה ממש לפני רגע בזמן שלכם, התרחשה פריצת דרך אמיתית. חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו לייצר תאי גזע עובריים של מטופל, ואותם הפכו לתאים של לב. אבל הם לא הסתפקו בזה. הם הכניסו את התאים למדפסת תלת ממד, אולי אפילו ראיתם אחת כזאת, ויצרו מהם לב אמיתי. מורכב מתאי שריר, דם ושומן, ממש כמו הלב שיש לכל אחד מאיתנו. הוא אמנם היה קטן, אבל בפעם הראשונה בהיסטוריה הצליחו לייצר איבר כמעט מתוך כלום. זה היה מדהים ביותר, כי תחשבו על האפשרויות. בסופו של דבר אנחנו מתים כי משהו באיברים שלנו מפסיק לגמרי לתפקד והלב עוצר. אבל אם אפשר להחליף את הלב בלב חדש, את הריאות בריאות חדשות, את הכבד ואת הכליות, בעצם מה מונע מאיתנו לחיות למשך הרבה יותר זמן? בגלל זה אני כבר בין 3,000, וזאת הסיבה שבזמן שלי כבר לא אומרים שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. לא, לא, לא. עכשיו אומרים שתזכה לחיים מאושרים. תודה לאל על הדפסת האיברים.
באמת מדהים. אז קורנליוס, אולי תחזור אחורה בזמן ותציל את סופרמן?
אני הייתי שמח, פשוט האינטגרל של פונקציית המעבר של מכונת הזמן שלי הוא מאונח לוקטור המישור של מרחב הזמן, ולכן כשגוזרים את הפונקציה מסתבר שהיא מעלה את עצמה בריבוע, אז אתה מבין למה אני לא יכול.
אוקיי, whatever.
עכשיו אני הולך לחפש את המפתחות של האוטו שלי, אז נתראה בעתיד, בהצלחה!
וואו, לחיות לנצח. דניאל, תחשוב כמה עונות של הפודקאסט אפשר לעשות אם נחיה לנצח.
אבא, אם אני אחיה לנצח, תוכל לקנות לי פלייסטיישן 5 כדי שלא יהיה לי משעמם?
אז מה למדנו היום? תאי גזע הם תאים מיוחדים שעדיין לא החליטו מה הם רוצים להיות. אנחנו יכולים לנצל את העובדה הזאת כדי להפוך אותם לסוגים שונים של תאים ולהשתמש בהם במקומות שבהם הגוף לא מצליח לרפא את עצמו. כשהצליחו לייצר תאי גזע עובריים מאנשים מבוגרים, למעשה פרצו את הדרך לייצור של איברים חדשים באמצעות מדפסות תלת ממד, ויכול להיות שממש בעתיד הקרוב נתחיל לראות איברים מודפסים משפרים חיים של חולים ומאריכים חיים. אז עד שאתם בעצמכם תצטרכו אותם, תשמרו על תאי הגזע הבוגרים שלכם ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.